ספר אורות הקודש מאת מרן הרב קוק זצ"ל, ואנחנו בחלק א' בפסקה קוף זין, אתה אומר? פסקה קוף זין בעמוד קוף כף, מגמת הייחודים. כן, אנחנו עסוקים כלומר במדור הזה במשהו מאוד מיוחד, קשב הייחודים. הייחודים זה, אפשר לומר, מקצוע, אפשר לקרוא לזה כך, של תורת הסוד, שהוא עולם הכוונות. עולם הכוונות הוא עולם מיוחד במינו, במובן הזה שהוא מפגיש את האדם עם המישור המחשבי של המציאות, תודה, עם המישור המחשבתי של העולם, ופעולה על הוא מזמין את האדם לפעולה על העולם דרך המחשבה. דרך המחשבה, דרך הרצון, מה שנקרא ייחודים, כלומר לחשוף את האחדות של ההוויה. כן? עד כדי כך, שכאמרו המקובלים, שמי שעוסק בייחודים, זה יותר חשוב מלימוד תורה אפילו. לא פשוט לומר דבר כזה, הרי לימוד תורה זה אחד העסקים היותר עליונים שלנו, אבל יש מי שהמחשבה שלו מתקנת את העולם, והוא עוסק בייחודים. בתפילה אפשר לעשות בייחודים. לא כל אחד עושה את זה. כן, ודאי. למשל, יש בספר אורות הערה חשובה שפה לא מובאת, אבל היא משלימה מאוד את הנאמר כאן, והוא שיש איזה יחס סודי, קשר נסתר, בין החכמים העוסקים בייחודים לבין הספורטאים של עם ישראל. כן? ההתעמלות שעוסקים בה בחורי ישראל כדי להיות בנים אמיצי כוח לאומה, מעלה את השכינה, כמו התהילות של דוד בן ישי. ומה שקורה בחוץ משפיע על מה שקורה בפנים, אצל המייחדים, המקובלים. אלא מה? שזה גילוי בחיצוניות וזה בפנימיות, ואין גילוי אחד עומד בלא זולתו כלל. אתם מבינים שדברים כאלה מהפכנים ביותר, אף על פי שהיסוד שלהם נמצא בתורת האריזל. זה לא המצאות של הרב קוק, אבל החשיפה של הדברים האלה, זה גרם לביקורת גדולה מאוד נגד הרב קוק. בזמנו הרב צבי יהודה קוק ביקש מאביו, הרב קוק, תודה רבה, לא לפרסם את הדברים האלה, ואז הרב אמר, זה לא יראת שמיים, זה יראת בשר ודם, הוא פרסם. אבל עשו לו בלגן. מה? יש מכתב של הרב קוק שבו הוא מסביר מאיפה זה, הוא לקח את זה בארץ. כן. נמצא, מודפס בסוף נפש הראייה. יש קובץ כזה, נפש הראייה, שם זה מכתב. מה? בדיוק, בדיוק. אז יש לזה השפעה. אז פתאום זה גורם שיש עלי. לא שמכבי תל אביב לוקחת את הגביע, השאלה היא מצד מה? האם זה מצד הרצון לעשות כסף או לקבל תהילה, או להיות בנים אמיצי כוח לאומה? אם זה מתוך פטריוטיות כזאת, אז באכן זה גורם שאיזה חכם שעוסק בייחודים, פתאום הייחודים היום יותר בהירים מאשר אתמול. כן, אתה מבין? שאמירות כאלה, אמנם יש להם מקור בארי, המובא באיגרת של הרב קוק לחכם מטבריה ששאל אותו על הדבר הזה. מודפס בסוף נפש הארי, הוא מביא את המקורות. אבל הדברים האלה, חשיפתם היא לא פשוטה. השאלה היא למה הרב ראה לנכון לחשוף את הדברים האלה. אז הוא גם מסביר שם לאותו חכם מטבריה מדוע הוא עשה את זה. כן? בסדר, מגמת הייחודים. עכשיו אנחנו עסוקים בשביל מה כל זה, לאן כל זה הולך. מה הם רוצים? כל המגרעות החומריות והרוחניות שבעולם, איך קוראים לזה במילה אחת? הרע. יש הרבה מאוד רע בעולם. כל המגרעות החומריות והרוחניות שבעולם, הכל בא מפני שכל פרט משיג רק צד אחד מהמציאות, הגשמי והרוחני, הטוב בעיניו. ויתר הצדדים שהם בלתי מושגים לו, הנם בעדו ראויים להיות עבודים מן העולם. יש אחד אומר, אני גיליתי שהצבע הסגול זה צבע יפה. מצידי, כל שאר הצבעים שבעולם שילכו פייפה. אחד אומר, לא, מה פתאום? אני דווקא גיליתי שהירוק זה יפה, הסגול שלך לא מעניין אותי. ברור שאם כל אחד היה מבין, אני רגיש לסגול, אבל אני מבין שיש לך רגישות לירוק, אז יכול להיות שלא היו רבים. אבל הם רבים בגלל שכל אחד תופס רק צד אחד, וכל השאר בעיניו פסול. הרמב״ם בפרקי משה, פרק כ"ה, כותב על זה. מה זה פרקי משה להרמב״ם? זה ספר רפואה שהוא כתב. אחד מספרי, הרמב״ם כתב 10 ספרי רפואה. אחד מהם נקרא בשם פרקי משה. ובפרק כ"ה יש לו שמה ויכוח חריף עם גלינוס. גלינוס היה הרופא החשוב ביותר בעת העתיקה. הוא היה בן דורו של רבי יהודה הנשיא, והיה הרופא האישי של הקיסר מרקוס אורליוס אנטונינוס. יש לך ספר שלו. יפה, איזה צבע?
צהוב.
זה יפה מאוד. זה צבע נפלא.
אבל אני אוהב את הצבעים האחרים.
אתה אוהב גם את הצבעים האחרים. לפחות, אבל לפחות יש לנו ידע חשוב, אנחנו יודעים שיש לך ספר של גלינוס, וזה דבר שמחלט משמח אותנו. עכשיו, אנחנו עוברים כן לנושא פחות חשוב מה שאני מלמד, והוא שגלינוס, שהיה רופא גדול, גם שלח ידו קצת בפילוסופיה. אומר הרמב״ם, הבעיה של גלינוס זה שהוא עוסק בדברים שהוא לא מבין בהם. ולכן, מה? כן, הוא דבר על הצד הפילוסופי של גלינוס, הוא לא מבין כלום, במיוחד שהוא תקף את משה רבנו, אז בכלל הרמב״ם נכנס בו חבל על הזמן. אבל מה שמעניין, כהקדמה לדבריו נגד גלינוס, הרמב״ם כותב שיש כמה מחלות נפש אצל ההוגים בעולם. אחת מהן הוא אומר שיש אדם שהתמחה מאוד בנושא אחד, ולכן הוא חושב שרק הנושא שבו הוא מומחה, הוא זה שראוי להיות נלמד. וכל שאר, כל שאר הנושאים בעולם, במיוחד הנושאים שהוא לא מבין בהם כלום, אין להם חשיבות. זאת מחלה אחת. מחלה שנייה, אומר הרמב״ם, זה שיש מישהו שהתמחה בנושא אחד, והוא חושב שבגלל זה הוא מבין בכל הנושאים, וזה המחלה של גלינוס. בסדר? על כל פנים, המחלה הראשונה מובאת גם פה. כן? כל המגרעות, החומריות והרוחניות שבעולם, הכל בא מפני שכל פרט משיג רק צד אחד מהמציאות הגשמי והרוחני, הטוב בעיניו, ויתר הצדדים שהם בלתי מושגים לו, הינם בעדו ראויים להיות עבודים מן העולם. והמחשבה הולכת ומרשמת את כוח פעולתה על היחידים והקיבוצים, על הדורות והתקופות, שכל משהו חוץ מהחוג העצמי שלו הוא מחריב ומפריע. כלומר, זה לא רק אצל אדם פרטי, זה הופך להיות תנועות חיים כוללות, תרבויות שלמות ששוללות את התכנים שאצל השני וכדומה. ומתוך כך, הסיבוכים מתגדלים בדעות ואמונות בשיטות החיים ובאורחות הציבוריות. והיחיד גם כן סובל הוא מהמון הסיבוכים שבקרבו פנימה. שאין רגש אחד פוגש את חברו בחיבה הראויה. כלומר, בתוך עצמו של אדם יש גם כן מדינה. כן? אני בתוכי עולם מלא. יש בתוכי רגשות, רצונות, השכלות, חושים, כל מיני דברים שמשתוללים בתוכי, והם מנוגדים זה לזה, לא מאוחדים זה עם זה. וגם בין שתי רגשות, יש לי רגש אחד שסותר את הרגש השני, מחשבה אחת שדוחה את המחשבה השנייה. הכאב הזה, זה בעצם הבסיס של החוויה הפגנית, האלילית, שהרבתה באלים. יש הרבה אלים, לכל דבר יש אל. אין אל אחד לכל. אז אומר כאן, מה? מה הבעיה? מה? כן, הרבי יהודה לוי בקוזרי אומר שאדם שפתר את בעיות המדינה שלו, הוא יכול גם לעמוד בראש המדינה, כי הוא ינהג בה מנהג צדק, כמו שהוא נהג מנהג צדק בנפשו. באיזשהו מקום, כן. זאת אומרת, קשה להיות מונותאיסט כל זמן שאני לא מונותאיסט בתוכי. כן, יש בזה משהו. כן, מה אתה אומר? הדיקטטור, לא, הקנאות. הקנאות, זאת אומרת שאדם, למשל, יש באחת מהמדינות של מזרח אסיה, אז יש שם נשיא שהחליט שכולם צריכים להסתפר בתספורת שלו. אני לא רוצה להגיד איזו מדינה, כי אני לא רוצה להסתבך עם המשטרה החשאית שלו. אבל יש, כן. זה לא בדרום קוריאה. מה? זה שאומר. טוב. אז אומר הרב כאן, והיחיד גם כן סובל הוא מהמון הסיבוכים שמכיר בו פנימה. שאין רגש אחד פוגש את חברו בחיבה הראויה. ומה חשבה אחת דוחה את חברתה ברוח בוז ומסתמה. חליפות רוח של ידידות נעשה דבר נמנע. והרגשת והרגשת יופי כללי להשיב נפש הולכת ומדלדלת. כן, הרב כאן מתאר מצב קשה. מצב שבו אין אחדות בתוך נפש האדם. וזה גם באדם הפרטי, גם באדם הכללי. נכון, בדיוק. מה שהרב כאן מדבר זה ההכלה. ההכלה היא היסוד של תורת הייחודים, מגמת הייחודים, מה שאנחנו עסוקים בו. לכל אלה הפגעים שהעולם כולו, ואנחנו בייחוד, סובלים מהם, קרואים הצדיקים מייחדי הייחודים, השכליים והרצונים, לתקן. זה העבודה של מייחדי הייחודים. הם באים לאחד את כל זה. לחבר ולמלאות הטלת שלום בעולם. על ידי הטלת שלום בנשמתם פנימה, על ידי הופעת דעה שלמה וכללית, השולחת תמיד אור וחיים לכל העברים. זאת היא מגמת עובדים נאמנים שרזי עולם הולכים ומתגלים בהם, ועל ידם. בכלל, זה מגמת הסוד, לא רק של הייחודים. סוד, לפי מה שלמדנו, מבחינת הדקדוק העברי, פירושו קהל, לחבר, כן? בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם, אל תרתקו, כן? סוד ישרים, כן? סוד ומשחקים, סוד קדושים, מה זה סוד? כן? הסתודדות, שנמצאים ביחד. כלומר, הסוד מאחד איפה שהנגלה מפריד. כן? יש סיפור שאני עכשיו מחפש את מקורו, כלומר איבדתי את מקורו, אבל הוא קיים, על רבנו משה קורדוברו, שנכנס לאחד מבתי הכנסת בצפת בימיו, והיה שם דרשן שדרש בגנות הדור, ואמר כמה שזה רע מה שקורה, כמה עבירות, כמה קלקולים וכדומה. אומר הרמק, היה לי קשה לשמוע את דברי התלמודי ההוא. כן, מה זה תלמודי? אדם שבקי בגמרא וכולי, אבל הוא עוסק רק בצד המפריד. חסר לו קצת מהסוד. הסוד מחבר. אצל הצדיק אין חטא? האם אצל הצדיק, מייחדי הייחודים? אין חטא. הכל בסדר.
בגלל שאין חטא או בגלל שמשלים עם החטא?
לכל יש השמעות, אז אין חטא. באופן אמיתי, פנימי. כן, ברור שאמירות כאלה הן מסוכנות באופן פדגוגי. זאת אומרת, זה מה ששבתאי צבי עשה, הוא אמר, הכל יש לו מקור בקודש וכו'. אז הוא גם חשב שלכן צריך לעשות עבירות.
כן, אבל זה בעצם ההשלמה הזאת שמדבר עליה. כחברה, ככל
אחד. כן.
ההשלמה הזאת פרושו שכשאדם עושה...
אתה רואה ילד מתבגר. אם אתה לא מבין בפסיכולוגיה שום דבר, אתה כועס עליו. אם אתה מבין בפסיכולוגיה, אבסוט, עכשיו הוא מתפתח, בסדר. נכון? כמו השאלה, המבט שלך על המציאות. זה לא הופך את ההתנהגות של הילד המתבגר לנורמטיבית. היא עבירה, נגיד. אבל אתה רואה את זה אחרת. אותו דבר לגבי החילונות, למשל. הרב ראה את החילונות כיסורי בגרות של האומה. אז הוא גם לוקח את זה יותר בשלווה. זה לא שהוא לא כואב על חילול שבת וכל פגיעה בקודשי ישראל וכו'. הוא אפילו מוחה וכותב. מישהו כתב לאחרונה ספר, אורות השנאה. אורות השנאה. כדי להראות שהרב לא היה כזה נחמד, אלא הוא מלקט מכל המקומות שבהם הרב מדבר על שנאת הרשעים ושנאת הרע ושכלים מוחות וכו'. גם מלחמות. אפשר, אם מרכזים בתוך כל כתבי הרב, מדללים את הכל ושומרים רק את זה, בהחלט יוצא פה מישהו קנאי, שונא העולם. כן? אורות השנאה. כן?
זה דבר מקשרו.
ברור, ברור, זה ברור. צריך להבין מי, מה התפיסה, מה התמונה הכוללת של תורתו של הרב קוק, ומתי הוא ראה לנכון, נגיד דברים כן. ברור. כן, כן. אני לא קיבלתי אותו, אבל אני יודע על קיומו. לא, זה לא אני כתבתי.
לא, משהו באקדמיה או מה?
לא, 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 מתלמיד חכם. כן, מה אתה אומר? כן. וכשאתה מספר סיפור לילדים, תמיד יש שאלה, יש שאלות כאלה. זה כאב לו? זה קרה באמת? והאם הם היו דתיים? כן, מה? מה אתה רוצה?
לאו דווקא צדיקים, אנשים שעוסקים
בנת ייחודים. ברור, אנחנו, גם מי שלא עוסק בייחודים.
יכול להיות מחנך או איש ציבור, או ילדים
יכולים לקרוא את הסתק לציא שלום למחשבות. ברור, הרי ההתנהגות של המייחדים מקרינה על כולנו.
אבל למה להגיד שזה מתחיל בהם? זה אולי זה משהו...
לא, כי הם זה הנושא, אצלם זה הנושא. ברור, למשל, אם אתה בא לפסוק הלכה, שואלים אותך, זה כשר או טרף? אז לא מבקשים ממך לייחד ייחודים. מבקשים להגיד לי אם זה מותר לאכול או אסור לאכול. כאן אתה חייב לחתוך, ברור? זה לא המומחיות שלך באותה שעה לעשות את הייחודים.
אולי המקובלים
מתעסקים בזה ברובד השורשי, שורש המציאות. הם עומדים בברז, למעלה, איפה שהכל מתחיל. לא פשוט להיות מלך, אולי גם צריך הכנה נשמתית לדבר הזה, לא כל אחד בסוגיה, כן.
אנחנו בעצם כציבור תלויים
במייחדי הייחודים, שהמציאות תתפקד? כן. אבל מייחדי הייחודים גם תלויים בך, כפי שאמרנו מקודם. כן, זו מערכת אורגנית.
העבודה של מייחדי הייחודים זה נשמע כאילו קצת עבודה
סוג של... היא עבודה חשאית. לא, היא לא פרטית, היא חשאית, אבל היא נעשית במישור מאוד מאוד כללי. למשל, זה כמו שאנשים שנמצאים במערכות שמשפיעות על כל המציאות, כן? עמדות אחריות, מה שנקרא. אתה יכול להגיד הוא פרטי, לא, הוא לא פרטי, הוא אישיות שעוסק עכשיו בגיאופוליטיקה. למשל, אדם כמו נשיא ארצות הברית, הוא יכול להחליט שתהיה מלחמת עולם אטומית או לא. אז מה, תגיד הוא פרטי? אבל צריך בשביל זה מומחיות. זה כמו שתגיד, מכיוון שהפיזיקה הגרעינית זה דבר מאוד חשוב, צריך שכולם ידעו איך לבנות פצצת אטום. צריך ללמד את זה בבית ספר יסודי.
לא, אני חושב, הרב, אין מישהו שעושה ככה, הוא נמצא במידת מפתח, שהוא ראש קור. כאן הוא נמצא בחדר שלהם, לא מעבירים שום דבר לאנשים.
זה אמר שהם לא מעבירים. הם מעבירים, מה שהם... אבל לא כל אחד יכול לעסוק בזה. הוא לא יכול, כי צריך בשביל זה תנאים. כלומר, להיות במדרגה של מייחדי הייחודים, צריך כל הקדושה הנדרשת לזה. למדנו את זה בפרקים הקודמים. לא כל אחד יכול לעשות בזה. מה? כן, בדיוק, בדיוק. באיגרת תפשין ממחת של הרב קוק, יש פה איגרות ריח חלק ג' יש, בסדר. אבל התבקשתי על ידי עובדי האינטרנט שלא לקום להביא ספר. אז אנחנו נוותר על זה וזהו. אלא אם כן, נשמה טובה. כל הכבוד. כן. תפשיד ממחת. נשאלה פה שאלה קשה. בוקר טוב הרב, האם אפשר להגיד על מישהו שכתב את הספר אורות השנאה שהוא תלמיד חכם? בהחלט. תלמיד חכם גדול, ואני מוחה על ביזוי כבודו. הוא אפילו חבר שלי. ולכן אני פה בא ואומר שהוא בהחלט עשה עבודה יפה להראות צדדים מסוימים בתורת הרב, ולא נעים לך לקרוא, אל תקרא. כן. יש פה באיגרת תבשין ממחת התכתבות של הרב עם דוקטור זיידל. דוקטור זיידל שולח לרב, כן, לפי רואים מהאיגרת, שהוא שלח לרב מאמר של פרופסור ניימארק. פרופסור ניימארק היה חוקר של יהדות באקדמיה. והרב אומר, אני עוד לא קראתי את המאמר שלו, ואני עוד לא יודע למה אתה חושב שזה חשוב, כן? הנני את מאמרו של פרופסור ניימארק לא ראיתי, ואינני מתגעגע לראות את הנקודות שרוחך העדין הרגיש שהן ראויות לתשומת לב. כלומר, אתה בטח שמת לב שם משהו שחשוב לשים לב, אני אסתכל. כלומר, קודם כל, אתם אומרים שכבר הרב אומר שכנראה רוב המאמר לא מעניין, אבל יש פה ושם כמה פנינים. כמו שהרבה מאמרים, אגב, אקדמיים, הם באמת לא מעניינים במובן הזה שהם צריכים למרוח. זה לא אשמתם, זה חלק מהשיטה. עכשיו, כן, הרב, כתוצאה מהדבר הזה, מתחיל לדון על היחס בין הישיבות לבין האקדמיה. כן? הוא כותב כך. בכל הקווים הפילוסופיים המפותחים ביותר בתקופות האחרונות, מובלטת היא ביותר המחלה של ייבוש לשעד הקודש. הם מייבשים. כן? זה מאמרים אקדמיים מייבשים. משהו מצד אחד שלימות טכנית ליצירות הפילוסופיות, העומדות בשביל כך בחוגן העצמי. ומצד שני הוא חיסרון פנימי גדול בכל מעמקי החיים של המגמה הפילוסופית. כלומר, הם לא נותנים לך חיות, החבר'ה האלה. ולהפך, בחוגי הקודש, מה זה חוגי הקודש?
הישיבות.
מתראה לעומת זה דלדול הכוח של חסרון השפעת החול והבריאות הגופנית של קליטת צבעיו. טוב, כאן הרב, כן, אחר כך הוא מרחיב על החיסרון מהצד הזה, מהצד הזה. הוא אומר, סקירת החול, אני מדלג פה על איזה שמונה שורות, סקירת החול, החפצה לעמוד בצביונה האוטונומי בלבדה, כלומר, החול הבלתי מזדקק אל הקודש, גרמה בתור פעולה חוזרת על סקירת הקודש את חפץ התבודדותה. שמת לב מה הרב אומר? בגלל השתלטנות של האקדמיה, הישיבות מסתגרות. כן? אני חוזר פה על המשפט. סקירת החול, החפצה לעמוד בצביונה האוטונומי בלבדה, גרמה בתור פעולה חוזרת על סקירת הקודש את חפץ התבודדותה. רגע, אתה תראה מיד. זאת אומרת שמה שהרב אומר כאן, שיש פה שני עולמות שהולכים ומסתחררים בתוך עצמם. אחד, עולם החול שחושב שהוא חזות הכל, עולם הקודש שלא רוצה לשמוע על שום דבר אחר מחוץ לו, ניתוק בין החול לבין הקודש. ובכל העולם כולו, בכל העולם הרחב כולו, שמטרת פיתוחו הרוחני היא ההתגלמות הצורתית של הרעיונות והמאוויים, אין זה דבר המביא הירוס. זה לא נורא. כלומר, בעולם דברים כאלה לא מהרסים. לא מביא הירוס, על כל פנים מורגש, כי אם גם ביסוס סידורי כאמור. אבל בישראל, כשהוא שוחה עם הזרם הכללי ואיננו עומד על אופיו, הרי התוכן המבודד מביא לו קטגוריה גדולה, והיא נורמליות רוחנית עזיזה. כלומר, פתאום, אם יש התבודדות של שני צדדים של החיים, זה מביא לאי-נורמליות. המארסת את התום העתיק, מפקפקת את התקרה האיתנה של הבניין המעשי, ומכה את הזיו של אור הרעיון הגדול וכו' וכו'. וכאן אני מדלג על עוד ארבע שורות. אנו קרואים לאחד את העולם. הנה, זה הקשר. ובנצל לעשות ייחוד. לאחד את העולם, וקודם שנאחד את העולם החי החומרי, הננו קרואים לגלות את התוכנית של האחדות הרוחנית, שהוא סודנו העצמי אשר עד עד לא יעשה חן לכל גוי. מה? ההתפרדות.
הייחוד
עד רבה, זה התיקון. אחר כך, ודאי שאחר כך במציאות. אבל זה גם, רואים שהרב מדבר בתור אדם שתורת הייחודים נהירה לו. לכן זה מביא אותו לדרישה של האחדות. אחרים יגידו, מה אכפת לי? שיפרדו אחד מעל השני, זה יעשות בענייניו, זה יעשה בענייניו. דייקנות גדולה, אני חוזר פה לאורות הקודש, עמוד קפקפה לך. דייקנות גדולה בפרטים. חיבה וקישור נמרץ לכל החיים המוחשיים ותביעותיהם הראויות, והתעלות עליונה ברצון ובשכל בהקפה אדירה על כל חזיונות החיים, על כל ההליכות המדיניות, על כל השינויים הנפשיים, על כל מערכי מהלכי האמונות והאומנות, על כל שיטות המוסר והכלכלה, על כל דרכי הטעם והיופי, על כל השבילים שהאמת והצדק הם הגבורה, וכל עוזר החיים והוויה מתגלים על ידם. זאת היא מגמת הקריאה בשם השם בכל עת. מובן? הלאה. מה? צריך כמה דברים, כן? לחבר את הכל, את הדיוק ואת ההכללה. דייקנות גדולה בפרטים, אבל זה לא מספיק. כן? כלומר, תגיד, ולמה הרב אומר את זה? כי אנשים שמדברים על אחדות, לכאורה, עשויים גם לזלזל בדייקנות של הפרטים. אומר הרב, לא, זה הטעות. אתה באמת כולל, אתה כולל הכל ממש. לכן, עד רבה, המבחן של היכולת שלך באמת לדבר על אחדות, זה אם אתה גם מדייק בפרטים. כשאדם יוצא לקרב, אז הוא אומר, מה שחשוב זה לנצח. מה זה משנה אם הנשק נקי או לא? אז הוא...
אם אתה מכחן
את זה
לא בקיא באמת בהלכה בפרטים, אז אתה לא יכול לחשוב רק
מחשבות... נכון, בדיוק. נכון, הנה. דייקנות גדולה בפרטים. חיבה, כלומר, אם, יחד אם, כן? חיבה וקישור נמרץ. לכל החיים המוחשיים ותביעותיהם הראויות. מה זה החיים המוחשיים? עולם החוש. מה זה החוש? יש ארבעה, חמישה חושים, נכון? הדרישות של הראייה, של השמיעה, של הריח, של הטעם, של המישוש. כל הדברים האלה הם עולם החושים. יש מי שמתעלם מעולם החושים, יכול להיות שהוא יהיה קדוש, פרוש, אבל מייחד ייחודים הוא לא. ותביעותיהם הראויות. ברור, יש תביעות של החיים שהן לא ראויות. כן, הקלקולים של יצר הרע. אבל יש תביעות של החיים שהן ראויות, ואם אתה מתעלם מהם, זה לא הולך. כן, זה כמו שבאיגרתו של הרב קוק לאורך העיתון, הכתב עת, ישראלית, בפרנקפורט. או לא, בברלין, סליחה. או לא, בפרנקפורט. בפרנקפורט היה כתב עת בשם ישראלית, בגרמנית ובעברית. היה מנוהל על ידי תלמידים של הרב שמשון רפאל הירש, בעל אבי תורת תאורו עם דרך ארץ. זה מין חיבור כזה של קודש וחול. הרב בתחילת, בשנים הראשונות שלו בארץ, פונה אל רבני גרמניה ואומר להם, אתם חייבים לעלות לארץ. למה אתם דווקא? בגלל שאתם יכולים לספק את המורים הנדרשים למערכת החינוך בארץ ישראל כדי למלא אחר הדרישות של החיים ותביעותיהם הצודקות. אותו ביטוי שיש פה. זאת אומרת, יש כל מיני צדדים שנעזבו מחיי החולין על ידי צדיקים קדושים, אבל זה גורם לחורבן. זה גורם שהחילונים לעומת זה, שמרגישים את הצורך בכל התחומים האלה, מרגישים שבתוך הקודש הם לא ימצאו את זה. אז לכן אומר הרב, רק אתם יכולים לספק את המורים הנדרשים למערכת החינוך שלנו, אז תעלו לארץ. כן? לפני שיהיה מאוחר מדי. הוא אומר, כי אם לא, יהיה חורבן נורא, בגלל שהחילונות תתגבר, והיא תגיע בסוף גם לשנאת, לא רק התורה, וגם לשנאת ארץ ישראל. כך הוא כותב. איגרת קוף קף דלת. קוף מם דלת, סליחה. כן.
אפשר להגיד שהחידוש של הרב קוק, לפני הרב קוק, איזה מקובלים שחשבו על היחודים
במובן יותר רחב
של המילה ולא...
בוודאי, בוודאי. למשל, העבודה הקלאסית... אני מדבר, אני עונה לך. יש הרעיון המצוי מאוד, צריך חכמי הקבלה, של ליקוט הניצוצות. זה בעצם הבסיס. שמעת על המושג הזה? ליקוט הניצוצות, זאת אומרת שהצדיק עד רבה צריך לעסוק בכל, כדי להעלות את ניצוצות הקודש שנמצאים בכל. סיפר לי הרב שער ישוב כהן.
הכהן,
לא? השליטה רבה של חיפה, ובנו של הרב הנזיר, שהוא מעולם לא אכל בשר. הוא היום בן 90 בערך, ומימיו לא אכל בשר. הוא סיפר לי שכאשר הוא ביקר אצל הרבי מלובביץ' שצל, שאל אותו הרבי, ומה עם העלאת הניצוצות? אתה לא אוכל בשר, אז מה עם העלאת הניצוצות? כלומר, אתה רואים, בעצם השאלה, זה דבר מאוד מעניין, זה אומר, אתה רואה אצל חכמי הסוד, הדרישה של הממשות של העולם, למשל אכילת בשר, כן? זה יכול להיות הרבה דברים, כל הפעולות של הצדיק בכלל קשורות לזה. יעניין גם כבודו בפרק כ"ו של מסיעת ישרים שמסביר את זה. כן? מידת, בביאור מידת הקדושה, שהוא מעלה, שהצדיק בזה שהוא משתמש בכל צורכי העולם, הוא מעלה את העולם.
כן, אבל שוב, אנחנו עדיין נעשים לדברים פרטיים, אני מדבר...
כן, אבל מזה תקיש, זה בניין אב.
אה, בניין אב זה ברור.
ברור.
מישהו מפלחת נעב, דיבר על המימד הזה של...
של?
של
תורת,
בגמת היחודים
בתורת הסוד,
כלפי דברים
הרבה יותר קטנים
וחבים.
אני חושב ש... כן, כן, אני חושב שכן, אני חושב שכן. למשל, הרב יהודה פתיה, כן, במלחמת העולם השנייה, כשהגרמנים התקרבו לארץ ישראל, הצליח לסדר, זה היה פשוט מדהים, כן, שהוא יעשה כפרות על כל ארץ ישראל, כדי למנוע את הכיבוש הנאצי. איך הוא עשה את זה? הוא הצליח לשכנע את הבריטים להעלות אותו על מטוס ושיקיף 7 פעמים את ארץ ישראל, תוך כדי שעל כל סיבוב וסיבוב הוא שוחט עופות בתוך המטוס, הוא עושה כפרות לארץ ישראל. זה מוזר ביותר, אבל הוא עשה את זה. בסדר, זאת אומרת, השאלה, השאלה התערבות המדינית היא משמעותית, כן, בהחלט, מה? איך אתה יודע מאיפה זה מתחיל? איך אתה יודע מאיפה זה מתחיל? זה בדיוק השאלה. כן? עכשיו, אגב, מה שעצר זה לא מונגומרי, אלא זה זה הדיזנטריה. אבל עוד סיפור אחר. כן. רגע, אני רוצה לגמור עם הסיפור של אלה למיין שם. שנים רבות לא ידעו להסביר איך זה קרה שהצבא הגרמני נעצר בליל אלמיין. כן, והתברר בסוף שהם שתו שם מים מצינורות דלוחים, וזה גרם לקלקולי קיבה לכל הצבא. עכשיו, איפה היינו? עם הרבי מלובביץ'. אז הרב שהשוב כהן ביקש ממנו, מהרבי מלובביץ', להביא לו ספר שדה חמד. אז הרבי מוציא לו ספר שדה חמד, הכרך. שהיה צריך, ופתח בעמוד שהתכוון הרב שעשור כהן, טוב, בסדר, זה מופתים של צדיקים. הראה לו שם הסיפור שמסופר שבימי האריזל היה בצפת יהודי אחד תנית חכם שלא אכל בשר, וכולם טענו נגדו שהוא לא מעלה ניצוצות. אבל הארי אמר שלא לדבר נגדו, כי הוא יש לו הנהגה מיוחדת הראויה לו. אמר הרבי מלובביץ', ניצחו ני בוני. כלומר, ניצחוני בניי. בסדר? הלאה. זאת אומרת, אבל הרעיון הזה של, של שייכות אל הכל, כן? זה דבר ברור. אז איפה היינו? דייקנות גדולה בפרטים. חיבה וקישור נמרץ לכל החיים המוחשים ותביעותיהם הראויות. לכן הבאתי כאן את המכתב אל רבני גרמניה, כן? שמדבר על התביעות הראויות של החיים. התביעות הצודקות, הוא קורא לזה. והתעלות עליונה ברצון ובשכל. כלומר, לא צריך להיות עם רצונות קטנים ושכל קטן, אלא שכל גדול, שמקיף הרבה, בהקפה אדירה על כל חזיונות החיים. לא רק להתעניין בשאלות ריטואליות. כן? מה נעשה עם זה שיש בעיה בבדיקת הריאה בבית המטבחיים? שזה אמנם דבר חשוב, אבל זה לא מקיף את כל החיים. על כל ההליכות המדיניות. למשל, כשהגאון מווילנה עסק בייחודים, אז הוא עסק גם בהקמת מדינה בייחודים שלו. שלח את התלמידים שלו לבנות את היישוב ארץ ישראל, מתוך חשיבה מדינית, לאורך ימים. על כל השינויים הנפשיים, מה זה השינויים הנפשיים? יש התפתחות של הנפש במשך הדורות. המחקר של הנפש משתנה, הפסיכולוגיה, הפסיכואנליזה. כל הדברים האלה הם גילויים חדשים. על כל מערכי, כן? כלומר, המייחד ייחודי מתעניין גם במהלכי האמונות והאומנות. על כל שיטות המוסר והכלכלה. במיוחד בימי הרב קוק, שהשיטות הכלכליות עמדו במרכז השקפות העולם. הסוציאליזם וענפיו. על כל דרכי הטעם והיופי. למשל, בית ספר בצלאל לאומנויות שנפתח באותם הימים. על כל השבילים שהאמת, הצדק, החן והגבורה. מכבי. וכל עוז החיים וההוויה. מתגלים על ידם. זאת היא מגמת הקריאה, בשם השם. מה זה שם השם? שם מלא, יוד, כ, ו, כ, כל האותיות, ולא חלקו. כן, הוא שם מלא על עולם מלא, שם הוויה, בכל עת. מה?
מתגלים על ידם, השייכות של מתגלים על ידי...
כל עוז החיים והוויה, כן? כל הדברים האלה, ש... שהאמת, הצדק, החטא והגבורה וכל עוז החיים והוויה מתגלים על ידם, כן? כל הדברים מתגלים. אמת, צדק, חן, גבורה, עוז החיים והוויה. זה כל זה הרבה דברים, לא? זה לשון רבים. על ידם של דייקנות גדולה בפרטים, חיבה וקישור וכו'. בסדר? ואז צריך לשים במקום נקודה כאן פסיק. נכון? יש פה טעות כנראה. זאת היא מגמת הקריאה בשם השם בכל עת. כן. לא, למה? זה לא קשור. מי שהוא כזה, כשאתה מעמיד אותו בצומת מרכזית בחיים הלאומיים, אז הוא משפיע הרבה. אבל זה לא מתחיל מזה שהוא בצומת. הוא כזה. כן? למשל, היה יהודי אחד, רבי מנשה מאיליה. הוא אמר שהוא לא יכול להרגיש מאושר, תלמידו של הגאון מווילנה. הוא לא יכול להרגיש מאושר כל זמן שיש תולעת אחת בעולם שחסומה בדרכה. על ידי אבן. בסדר? האם רבי מנשה מאיליה היה בצומת מרכזית של השפעה? אני לא בטוח בכלל. היה לו כנראה בכל עוד השפעה כלשהי, אבל הוא לא היה במרכז העניינים. אבל הוא כזה. כן? כמו כן היה להבדיל גוי אחד, פחות גדול מרבי מנשה מאיליה, ובכל עוד יש מה ללמוד ממנו, בשם סרטר. שמעת עליו? הוא אמר שהוא לא מרגיש חופשי כל זמן שיש אדם אחד משועבד. כן? טוב, זה יותר קטן מרבי מנשה מאיליה, כי רבי מנשה מאיליה הקיף בזה גם את עולם החי. כן? כן. מדע. איפה המדע פה? השבילים, כל השבילים שהאמת והצדק, החן והגבורה, מתגלים על ידם. שבילים, זה שבילים. נכון, זה דעת הצודק שפה הוא לא הזכיר את המדע, זה נכון. אבל כל חזיונות החיים, באופן כללי, הכל כלול בזה. לא, ממש לא. דיברנו על זה, על מעשה בראשית ומעשה מרכבה וכו'. וגם בחלק ב' בהתעלות העולם, שם הוא מדבר על המדע והמשמעות של העלייה שלו. פרק קוף ח' בעמוד קוף כף ב' העבודה הרזית. מה זה עבודה? עבודה זה מאמץ. כן? יש הבדל בין עבודה לבין דעת. כן? כמו שמצאנו הרבה פעמים כששואלים דתיים, מה מטרת החיים? אז הסיסמה שהם זורקים, הם פולטים את הסיסמה עבודת השם. נכון? הרמב״ם לא חושב כמו הדתיים, אומר שהמטרה היא דעת השם. המקובלים אומרים, הדעת היא עבודה. העבודה היא דעת. כלומר, יש אצלם סינתזה בין המושגים. ויוצא לפי זה, למשל, מצאנו, הנה, אתם רואים כאן בפסקה קופתת, אני קצת מקדים, בעלי העבודה קראו הראשונים למסתכלים הרזיים. כן, יש בספר מערכת האלוהות, של אחד מקדמוני, מה? מערכת האלוהות. כן, אז יש העוסקים בסוד נקראים בעלי העבודה. אז הם נקראים בעלי העבודה. משמע שיש פה משהו שיש בו מבחינת מאמץ, מאמץ פנימי. סוג של עבודה דרך המחשבה. אז יש מי שיגיד, שמע, זה סתם דמיונות. בן אדם יושב לו, חושב, הוא חושב שהוא עושה עבודה. אומר הרב, רק סמיות עיניים גורמת שלא תוחש לעין. כל תכונת העבודה האלוהית על פי ההרצאה הרזית דווקא, שדווקא היא העליונה והעמוקה שבביאורים, היא הפשוטה שבפשוטות. כלומר, יש אנשים שטחיים, לא רואים, לא מבינים, לא רואים את כמה שזה עבודה אמיתית. אי אפשר לומר שהתוכנים הרוחניים לא יהיה לנו עסק עם מציאותם, כי עם הרשמים שהם עושים עלינו, כמו שאי אפשר לומר, זה והתוכנים החומריים. המתבקשת. כן, פשוטה הכוונה, המתבקשת. כמו שאתה אומר, זה פשוט. כמו שאתה אומר, דבר זה הוא דבר פשוט. מה זה פשוט? מובן מאליו. אז יש פה סמיות עיניים שגורמת שאדם לא רואה את הערך של זה. הוא חושב שאתה יכול לדבר רק על התולדות ולא על השורשים. וכמו שאדם יאמר, מה אכפת לי, מה הרכב של מולקולת המים? שזה שני בימנים וחמצן אחד. מה זה משנה? העיקר שאני שותה מים. אבל לא היית יכול לשתות מים אלמלא שההרכב המולקולרי הוא של שני בימנים וחמצן. לכן ההתעסקות במבנה המולקולרי של המים יש לו השלכות גם על הדברים המוחשים. אותו דבר גם בעולם הרוח. זה יגרום שיהיו תקנים של משרד האיכות הסביבה שיגדיר מה זה מים, מה זה מים נקיים וכו', וזה והתפלה, כל זה אנחנו רואים דווקא בגלל הידיעה הזאת התפתחו הרבה דברים בתחום המים שלפני כן לא היינו יכולים לשלוט בהם. אותו דבר בעולם הרוחני. יש מי שאומר, תשמע, העיקר זה התוצאה. מה זה התוצאה? הלכה. מאיפה זה בא? זה בא בנבואה. מה לנו והנבואה? אומר הרב, איך אתה יכול לדבר רק, לחשוב שיש לך עסק רק עם התוצאות ולא עם המקור? אומר הרב, אי אפשר לומר שהתוכנים הרוחניים לא יהיה לנו עסק עם מציאותם, כי הם עם הרשמים שהם עושים עלינו. כמו שאי אפשר לומר זה, בתוכנים הרוחניים, אנחנו אומרים. פשוט מאוד. תוכנים הכוונה תכנים, כן? אותה ההרצאה המספקת, כלומר שמעלה ספק את כל חזיונות ההוויה, אלא שום יסוד, אלא חידושה וספקה, ואינה יכולה לגרום שום הפסד בתוכן העליון שהוא המבוקש שלנו. כלומר אומר הרב, מזל שכל הספקנים הם לא יכולים לשנות משהו במציאות. הם רק ספקנים. במציאות הגלויה, אבל בתוכן הרוחני. כלומר, אם מישהו יאמר, אין אלוהים, זה ישנה משהו לאלוהים? בסדר, אז זה מה שאנחנו אמרנו, שבמקור שום דבר לא משתנה. זה כמו שאחד אומר, לא נראה לי שהונולולו קיימת. הונולולו צוחקת עליו. סליחה, האם זה סותר את מה שאני אמרתי, מה שאתה אומר? האם אתה שמת לב שדיברתי על משהו אחר ממה שאתה מדבר עליו? זה כמו שתגיד, אם לא יבואו סוכריות על מקל, עדיין המפעל יהיה קיים. ואתה אומר, אבל לא יהיו סוכריות על מקל בגן. נכון, אבל לא על זה דיברתי. ברור? עכשיו זה יותר ברור. אתה רוצה עוד משל? מה? לא, זה סוכריות על מקל. מה זה קשור לקאנט? זה לא מקורא. לא, 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 טוב, כן.
הרי הוא גם הדברים, אבל שאם אדם עושה לפחות לפי הכוונה, הוא פוגע במרכבה.
נכון, אבל מה שאומר הרב, זה אפשר לפגום במרכבה, אבל לא על ידי ספקנות. זה חידוש. הספקנות לא משנה שם כלום. מעניין? אותה ההרצאה מספקת את כל חזיונות ההוויה, אין לה שום יסוד, אלא חידושה וספקה. ואינה יכולה לגרום שום הפסד בתוכן העליון שהוא המבוקש שלנו. אפשר לגרום לספק אצל מייחד ייחודים, זה נכון. לא, כי אז הוא לא ייחד ייחודים, אבל אותו תוכן עליון הוא עדיין קיים. אז הוא לא בא לידי ביטוי, אבל הוא עדיין קיים. זה כמו השאלה לגבי סוכריות על מקל. אתה רוצה שאני אחזור על זה? כי אני עוד יכול לדבר על מרשמלו, אם אתה מרשמלי. סוף כל סוף, הרשמים הם נמצאים. וסדר יש להם בפנימיותנו. והפנימיות הזאת היא כולל דברים רבים מאוד. הנה עולמים לפניך. הרב כאן פונה אל הקורא. כשהתוכנים הרוחניים הינם משפיעים בהרחבה, כשהם מסודרים יפה, כשמלכי החיים והמציאות אינם מנוגדים בינם לבין עצמם, ובינם לכל הספירות שביש ושבה אפשר להיות, הכל מסודר והכל עומד בנחת, המחשבה הכללית והמקורית העליונה סוקרת מגמה כללית עליונה ועליונה שבעליונה וסוקרת גם כן מגמות אינסוף בפרטים ופרטי פרטים, שואפת שהכל יתאים, הכל יסייע זה את זה. הקשבה יש לתחתון מצד העליון, כלומר העליון מקשיב לתחתון. כל מה שהקשבה תתחדד יותר, כל מה שצינורותיה יתפתחו יותר.
יש הקשבה לתחתון מצד העליון, מה
קורה? יש שתי אפשרויות להבין את המשפט הזה, או שהתחתון מקשיב לצד העליון שלו, או שהצד העליון מקשיב לתחתון. זה ספר נפש החיים, שער א', שמסביר את כל זה. העליון מקשיב, תקשיב אוזניך, כן? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, תקשיב אוזניך.
הקדוש ברוך הוא מדבר פה מי שלא מתחיל ייחודים, ומי שלא לומד את התורות העליונות, לא יכול להקשיב להם.
לא מדבר על זה. הוא מדבר על זה שהצד העליון של המציאות קשוב להקשבה של התחתון. כן יהיה העושר יותר גדול, כן ישתפך עונג שלמות, עדינות ורחבה בכל, החשק לעליון שבעליונים, הצמאון למילוי הצד קדוש ישראל, העצה הנובעת מהתגלות המחשבה הרוממה שמעל לכל המחשבות, קובע בעולם חותמו. בשכל, ביושר, במוסר, בעבודה ובחיים הוא נחתם. והכל עובדים, עבודת אינסוף, ושואבים ממנה חיים. כל מה שהרב אומר זה שהצדדים האלה העליונים הם עיקר המציאות. כיוון שהם עיקר המציאות, הם הקובעים את מגמת המציאות. בסופו של דבר בעצם כולם עובדים את עבודת אינסוף, בין במודע, בין שלא במודע. עד כאן להיום. שלום.